סעיף ח. הסוחט דג לצירו דינו כסוחט כבשים ושלקות למימיהן. הגמרא אומרת שדג לצירו דומה לסחיטת שלקות, ולכן להלוכה יש בזה איסור דרבנן. והמגן אברהם מסביר את עיקר המשנה ברורה, שהטעם שאסור אף שהציר היוצא נחשב אוכל ולא משקה, הוא משום שקודם שנבלע הציר בדג היה עליו שם משקה, לכן אסרו מדרבנן. והוסיף הפרי מגודים שאם אין זה ציר שנבלע מבחוץ אלא סוחט מהדג את הציר הטבעי שלו, אין בזה איסור לדם לסחיטת פירות שמותרת. המשנה ברורה, דג לצירו, רוצה לומר שסחט דג להוציא צירו שצריך לו, ומה יראה בציר שנבלע בו ממשקה דאלמה, לכך דומה כסוחט שלקות למרב דאסור וכנזכר לאל, אבל בציר היוצא מגופו דומה לסוחט שאר כל הפירות למימיו שמותר כנזכר לאל בסעיף א'. סעיף ת', השלג והברד אין מרסקים אותם, דהיינו לשברם לחתיכות דקות כדי שיזובו מימיו, אבל נותנו לתוך כוס של יין או מים והוא נמוח מאליו ואינו חושש, וכן אם ינחם בחמה או כנגד המדורה ונפשרו מותרים. וטעם איסור ריסוק הקרח לריקור ראשונים, רש"י כתב שהטעם שאסור משום שדומה למלאכה שבורא את המים האלו, כאילו ברא מים. הרמב״ם והרשב"ו כתבו שריסוק הקרח למים דומה לסחיטת פירות ולפיכך גזרו. ספר התרומה כתב שהמים שנוצרו אסורים מטעם נולד. הרמב"ן והר"ן נקטו שלפי ספר התרומה גם קרח שנמוך מאליו שלא על ידי ריסוק אסור מטעם נולד. והרמב"ן עצמו חולק וסובר שאין איסור אם הקרח נפשר מאליו. והשולחן ערוך נקט כדעת הרמב"ן, ולכן נקט שמותר לתת קרח בחמה והמים הנפשרים מותרים. עוד כתב השולחן ערוך שמותר לתת קרח כנגד המדורה ולא מקרה ריסוק בידיים. ובשער הציון כתב שהשמיט השולחן ערוך לטעם שנולד, המשיבורי השמיט את הטעם שנולד, משום שהמחבר לא סביר עלי כן, שער השולחן ערוך התיר להניח נגד החמה. והנה הרמה בסעיף זה שתק ולא כתב מידה, אולם המגן אברהם והמשיבורו כתבו שלפי ספר התרומה שובה ברמו לאל סימן י"ח סעיף שין י"ח סעיף ת"ז שאסור להניח שומן כנגד המדורה, השומן הנפשר אסור מטעם נולד, וכתב הרמה שנהגו להחמיר אלא אם כן הוא מקום צורך, והוא הדין בנידון דידן, יהיה איסור נולד ואפילו בנחם בחמה כל שכן כנגד המדורה. ובעיקר טעם דנולד מצח עיון, הרי קיימלן שליקה, קיימלן להלוכה שאין איסור נולד בשבת, ולא מסתבר שזה היה ונולד גמור שאסור גם בשבת, ואולי יש ליישב על פי דברי שבט הלוי שכתב שאם נותן קבויות קרח בקערה ריקה ונימוכו מותר לשתות את המים הללו. הסביר שבט הלוי שלפי רוב הראשונים אין בזה איסור, וחידש שגם לפי ספר התרומה מסתבר שלא נאסר אלא כשעשה מעשה כדי להמיס את הקרח, כגון שנתנו בסמוך לאש או בתוך החמה. אז כל מקום שהוא עושה מעשה יש כאן איסור, שאם הוא עושה מעשה והוא עובר על איסור מוליד יש איסור נולד. מה שאין כן כשהוא נותן שלא עושה שום מעשה אלא מוציא קרח לאוויר החדר, אף לספר התרומות יהיה מותר, ורק לתת סמוך לאש או לחמה יהיה אסור. ובשמרת שבת כתב שטוב להימנע מלשתותם אם אינו במקום הצורך, כלומר כשיש מים אחרים שזה לא נחשב דיעבד. והרב יושב סובר שאף הפי שאין איסור מוליד, מכל מקום כשיופשרו המשקים יהיו אסורים לשיטה זו משום נולד. אבל שבט הלוי אומר שלרוב הפוסקים יהיה, לפי רוב הראשונים, יהיה מותר. אומר המשנה ברורה, השלג והברד אין מרסקים אותם, דהיינו לשברם לחתיכות דקות, אבל לשבור חתיכה ממנו שרי, ואפילו אם יזובו קצת מים על ידי זה, שלא נתכוון לזה, ועוד שהולך לאיבוד. כדי שיזובו מימיו, דדמי למלאכה שבורא המים הללו ואסור מדרבנן, אינמי גזירה, שמא ישחות פירות העומדים למשקים. ולעניין רחיצת ידיים בסבון, כתב הרמ"א לקמן שין חופו בסעיף י' שהיא אסורה, ובהר המשנה ברורה שם שטעמו הוא משום שעל ידי הרחיצה נימוח הסבון, ודומהו לריסוק שלג וברד. וכתב המשנה ברורה שם שהשלטי גיבורים חלק על כך והתיר לרחוץ בסבון. וכתב בשם המוגן אברום שנחלקו בטעם האיסור לרסק שלג וברד, שהרמ"א סבר שהאיסור הוא משום נולד, ולכן גם רחיצה בסבון אסורה, שהרי יש בה משום נולד. ואילו השיטי גבורים סבר שטעם האיסור הוא משום שגזרו שמא ישחות פירות העומדים למשקים, וגזרה זו אינה שייכת אלא בשלג וברד שעומדים למימיהן, אבל בסבון שאינו עומד למשקה אין מקום לגזרה זו. אגב, לעניין שימוש בסבון נוזלי, כתב הקצות השולחון שאף על פי שתוך כדי השימוש בו נעשה הסבון לקצף, אין בכך משום איסור מוליד או נולד, משום שהקצף אינו נידון כדבר שיש בו ממש. הועילו לאחר שעה נמסו במים או מעיליו, ולפיכך מותר להשתמש בו בשבת, וכן דעת הרב אליושיב. מידך רמ"א שכתב שאסור להשתמש בו משום איסור ממחק. אבל, אומר השולחן ערוך, נותנו לתוך כוס של יין או מים, והוא נימוח מעיליו ואינו חושש. אומר המשנה ברורה, כיוון דלא אביד מעשה בידיים לא גזרו בי. ויש מתירים אפילו לרסק בידיים לתוך הכוס, והטעם דכיוון שנתערב במשה בתוך הכוס ואינו בעין, לא גזרו בי כלל. וכאן לא הכריע המשנה ברורה אם הלכה כי היש מתירים, אבל לאל בשער הציון שנותחה את צבקות נקוף ממבוב, כתב שטוב להחמיר, והוסיף שכן משמע בשולחן ערוך כאן, שכתב שמותר לתת לתוך כוס של יין או מים והוא נימוח מעיליו, משמע שרק נתינה מותרת, אבל לרסק לתוכם אסור. וכן לעניין נטילת ידיים בשבת במים שמרובים בהם שלג וברד, הכריע בבורלו חלקמן סיף י' א' כדעת האומרים שאסור לעשות כן, שמא יתחכם בידו, ואף הפי שהם מתערבים עם מין הנטילה. והמסת דבש, סוכר, קפה נמס או שאר אבקות נמסות על ידי נתינתם במים ובחישתם על ידי כפית, מבואר בחזוני שאין בכך משום איסור מוליד. וכן כתב רב מוישה ורב אליושיב, ובטעם הדבר שאין בכך משום מוליד, ביאר הרב אליושיב שכאשר בוחשים במים אין מרסקים את הסוכר, אלא נמסו מעיליו, ולפיכך אין בכך משום מוליד. וכן אם היא ניחם בחמה או כנגד המדורה ונפשרו מותרים ליהנות מהם, והוא הדין שמותר לכתחילה להניח כיוון שממילא הוא נימוח וכמו לתוך הכוס. ולדעת הרמ"א בסימן שי"ח צפצוף בעגו, גם הכה יש להחמיר שאף שנימוח מאליו אסור משום נולד ואינו דומה לתוך הכוס, דעתם הוא מעורב במים ואינו ניכר. וכתב שם הרמ"א שרק במקום צורך אפשר להקל. אמנם לאל בסימן שי"ח כתב שאף על פי שאסור להעמיד פשטידה כנגד האש, כיוון שהשומן הקרוש שבו נמוח ויש בכך משום מוליד, מכל מקום בדיעבד איני נאסרת באכילה. ובערב של מזלמן שאף בדיעבד אין להקל אלא בפשטידה, שכן אין לו אחרת. אבל המפשיר שלג או ברד גם בדיעבד אסור ליהנות מהמים, הועיל ויש לו מים אחרים. אכן אם אין לו מים אחרים, אף בדיעבד מותר. ולהוציא מים קפואים ממקפיא כדי שאפשירו בחום החדר, דעת הרב יושב שמותר, שכן רק המניח את המשקה הקפוא כנגד החמה או המדורה הוא נחשב כמוליד, אבל המוציאו ממקום קר אל מקום פחות קר כדי שימס אינו נחשב כמוליד. לכן כתב בשבט הלוי. אכן דעת הרב יושב שאף פי שאין בכך איסור מוליד, מכל מקום כשיופשרו המשקים יהיו אסורים לשתה זו משום נולד, ומאידך התבהר ששבט הלוי סובר שאין בהם משום נולד אף לשיטה זו. ולהכניס מים למקפיא כדי להקפיא, וחזרו והפשירו בשבת, דעת רב שלמה זלמן שאף לדעת הרמו הרי הם מותרים, ואפילו הפשירו אותם נגד החמה או נגד המדורה, לפי שדבר שהשתנה מכפי שהיה בבין השמשות וחזר להיות מה שהיה בבין השמשות אינו נאסר משום נולד. והפשרת חלב קפוא, דעת רב שלמה זלמן, שמותרת אפילו לפי הרמו ואפילו כנגד החמה או המדורה, שכן מחמת חשיבותו נחשב לחלב גם ביותו קפוא, ולכן כשאופשר לא נחשב שנולד דבר חדש. אבל מים קפואים אינם נחשבים כמשקה, ולכן נחשבים הם כנולד לאחר שאופשרו. מאידך דעת הרב יושיב שדין חלב כדין מים. וגלידה קפואה ומחכה לאוכלה כשהיא מופשרת, דעת רב שלמה זלמן שמותר להפשרה, ואין בכך משום מוליד, לפי שגם כשהיא נמסר היא נחשבת אוכל ולא משקה, ומשום כך המפשיר אותה אינו נחשב כמוליד משקה, וכן להקפית מסעד גלידה איתי רב שלמה זלמן מטעם זה, דעת הרב יושב שגם המפשיר גלידה נחשב כמוליד. ולהקפיא מים במקפיא, כתב בשו"ת דובב משרים שאסור לעשות כן, אפילו לדעת הסופרים שאין איסור נולד בשלג שנעשה מים, לפי שלדעתם דווקא שלג מאחר שחשב עליו למשקה נחשבו כמשקה, ולכן כשנעשה מים אין בזה שינוי כדי לחשב נולד. אבל מים שנעשו קרח השתנו ממשקה לקרח, והרי זה נולד. מאידך דעת הרב ריגר הבת בריסק וכן רב שלמה זלמן שאין בהקפת מים משום נולד, שרק קמח קרח שנעשה מים שהוא שינוי למעליותה נחשב נולד, אבל מים שנעשו קרח הרי זה שינוי לגריאותה ואין זה נחשב נולד. אולם להקפיא מים בתבנית כדי שיעשו קוביות קרח, דעת הרב יושב שעשו משום שדומה הדבר לבניין. אף לדעת האוסרים להקפיא מים, מכל מקום הכנסת מים למקפיא לשם צינונם גם לדעת הרב לושי מותר, ואין לחוש שמה ישכח אותם שם ויקפאו. ועשיית מי סודה על ידי הכנסת גז למים, דעת רב שלמה זלמן שאין בכך משום מוליד, משום שבהכנסתו למים אין שום יצירה חדשה. אולם יצירת מי סודה על ידי המסת אבקה במים, דעת אמר איל דיסקין שאסורה, ובער השביטת שבת שתאומו משום מוליד, שכן האבקה לא רק מתערבת במים אלא יוצרת עמם תרכובת כימית. ובשוט הר צבי כתב שאין בכך משום מוליד, לפי שהגזים שנולדו אינם דבר הניכר בפני עצמו ואינם ניכרים אלא כשהם בתוך המים. סעיף יוד, מותר לשבר הקרח כדי ליטול מים מתחתיו. בסעיף הזה חידש לנו שולחן ערוך שיש היתר לשבור קרח על מנת להגיע למים שתחתיו, ואין חושים בזה לאיסור ריסוק. וכתב הבית יוסף דעתם הוא משום שאינו מתכוון להולדת המים וגם הולכים לאיבוד, לכן אין בזה גזרה כלל. אבל כתב המגן אברהם שקרח המחובר לקרקע כגון על גבי הנהר אסור לשוברו מטעם איסור סותר. והמשיבור כתב שהרבה האחרונים סוברים שאין איסור בניין וסתירה בקרח כיוון דשמיים עליו. מסיים המשנה ברורה שלצור שבת יש להקל. אומר המשנה ברורה, מותר לשבר הקרח כדי לטול מים מתחתיו, לשבירת הקרח אינה מלאכה כלל, ולא אסרו בריסוק, אלא אם הוא עושה כדי שיזובו מימיו, מה שאין כן בזה. כתב המגן אברהם דיו נהר או בער אסור, דכיוון שהוא מחובר לקרקע, יש בו משום חשש בניין וסתירה. אבל הרבה אחרונים חולקים עליו, הוא סביר עליו דשם מים עליהם, ואין שייך בו בניין וסתירה. ולצורך שבת יש להקל. סעיף י' צריך להיזהר בחורף שלא ייטול ידיו במים שיש בהם שלג או ורד. ואם ייטול, ייזהר שלא יתחכם בין ידיו, שלא יהיה מרסק. שלא ייטול ידיו כדי שלא יבוא לידי ריסוק. ושולחן הצ'שיטים מקל בזה, אך שיזהר שלא ירסקם. זאת אומרת, יש להיזהר מליטול ידיים במים שמעורבים בהם קרח, כיוון שבזמן שפשוף הידיים ירסק את הקרח. וכמוכן אסרו לשפשף ידיים במלח כאשר הידיים רטובות, נמוח המלח ונמצא מרסקו. סעיף י"ב, יש להיזהר שלא ישפשף ידיו במלח. הטעם כנזכר לאל בשלג וברד, שגם בזה יתווה מים על ידי השפשוף. והיינו דווקא במלח לבד. אבל מותר להשליך מלח במים אפילו הרבה וליטול ידיו מהם אחר שנימוחו. וכמו שיתירו לאל ייתן שלג וברד לתוך הכוס. אך שלא יעשה מי מלח עזים, דהיינו שני שלישי מלח ואחד מים. וטעם הדבר הוא שאסור לעשות מי מלח מרובים כדי לכבוש בהם ירקות וכדומה, משום שדומה הדבר למלאכת מעבד. ואם נותן בהם שני שלישי מלח, אסור לעשות אפילו כמות מועטת. וכן גם לנקות כלים במלח, כתב שולחן ערוך לקמן בשנחוף ג' שאסור, לפי שהמלח נמחק שמשפשפו בחוזקה. וכתב המשנה ברורה שם שדווקא לשפשף במלח אסור, אבל לתת אותו לתוך מים כדי להדיח בהם כלים כדי שימחה מאליו מותר, כשם שמותר לתת שלג או ברד לתוך מים, אף על פי שנמחה מאליו. סעיף י"ג, דורס שלג ברגליו ואינו חושש. דורס שלג ברגליו, ואף אם השלג נמוח וזב על ידי זה, ליטלן בה, כיוון שהוא אינו מתכוון לזה. והתז כתב, לכיוון שהוא דבר שאי אפשר להיזהר בזה, לא גזרו בה. כלומר, במה שמותר לדרוס על גבי שלג, כתב הטור בשם הראש, שמשמע שהטעמו משום שאין זה ודאי שהדריסה תמיס את השלג. אולם המערה מושאר פוסקים כתבו להתיר, אף שהוא פסיק רישש עם מס השלג. ושני טעמים נתנו בזה. טעם אחד, הגוין, תוספת שבל, שהטעם הוא משום שאינו מתכוון לולט המשקה. טעם שני שלטה, אז שאי אפשר שלא ללכת על גבי השלג, ולכן לא גזרו בזה.